אם ככה, האמת שאני אגיד לכם שבחנת של השיעור נהניתי מאוד, כי עד שכאילו, למדתי פה ושם יפיית עומר, אבל ככה הרבה פעמים התחושה שככה חוויתי על לפני שבועיים שיש כאן מנהגים שאמרו מה מקורם, איך, מה בדיוק מותר, מה אסור, לקחו זה הלכה מהאבלות, הלכה מספירת מהנצרים, לא ברור מה הולך. עכשיו, הוא חושב, קצת יותר דבר לי התמונה, לא אגיד שהתמונה בהירה לגמרי, אבל ככה נעביר לכם את הדברים. אני רק מקדים ששבוע שעבר דיברנו על זה שבמקור מהתורה, הימים בין, צפייה, בין פסח לשבועות זה ימים שמחים. אתה מחכה למתן תורה, רבן קרא זה חולו של מועד, ובאמת המנהגים שנכנסו בשלב יותר מאוחר, בשלב אילות, אל תבני רבי עקיבא, עוד שאנחנו נראה את זה וכולי, זה לכאורה ממש סותר את דין התורה. איפה אתה נמצא? אתה נמצא ביום, בימים שמחים ומצובים. יש כאן מתח מסוים. אז אני אנסה גם לראות בסופו של דבר שאני חושב שלמרות הסתירה הנראית לעין בראשונה, שאין כאן סתירה, אבל זה צריך את כל השיעור. בואו נתחיל. למה אנחנו נוהגים מנהגי אבלות? אז הטעם המפורסם והמוכר זה באמת מיתת בני רבי עקיבא. המקור לזה גמרא ביבמות ס"ב עמוד ב', שמספרת על מוות של התלמידים שלו, של המורכבות בזה וכולי. מופיע בעוד כמה מקומות, המדרש רבה וכולי וכולי. עכשיו, כתוב בגמרא שכולם מתו מפסח ועד עצרת. זה כתוב. לא כתוב שלכן אנחנו צריכים לנהוג מנהגי אבלות. זה לא כתוב. פשוט יש שם תיאור היסטורי של האירוע שמתו מפסח עד עצרת. המנהג שבפועל נוהגים אבלות מופיע הרבה יותר מאוחר, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, אבל בפועל זה הבסיס המרכזי. אבל יש סיבה נוספת שבהתחלה חשבתי שהיא לא כל כך משמעותית, ועם הזמן גיליתי שהיא הייתה מכרעת מאוד, בעיקר בקרב פוסקי אשכנז, אבל לא רק, וזה עניין של מסעות הצלב וגזרות תתנו ותח ותת וכולי, שהרבה מאוד אירועים עצובים מאוד שעברו לעם ישראל, שממש השמדת קהילות שלמות ומיתות משונות וכדומה, יראו בתקופות האלה. ממש ככה, איפה הבאתי את זה כאן? כן, יש ממש ככה, טוב, בהמשך אני אפרט לכם ממש תאריכים של כאילו כל השמדת קהילות של מורמייזה ובגנצה וזה, זה ממש היה בימים האלה. ורואים, ואנחנו נראה את זה ממש בפסיקה בצורה מפורשת, שהפוסקים, בעיקר אשכנזים, שזה היה באזורים שלהם, הם באמת לקחו את הימים האלה שבכל מקרה התחילו בגלל העניין של תלמידי רבי עקיבא, כי ימים שיש בהם פעם מסוים של עצבות או אבלות, והוסיפו נפחים נוספים בגלל האירועים הדרמטיים שהם חוו. ורק יותר, אנחנו נראה את זה בהמשך, יותר בצורה מפורטת, אבל זה ממש מפורש בדברים. אמר מרוטנברג, בסדר? כותב ככה, מנהג שלא לעשות נישואין בין פסח לעצרת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ולאחר שעבר ניסן אומרים בכל השבתות, כן? אחרי שעובר ניסן, בכל השבתות אומרים זולתות. מה זולתות? זה קינות. עד שבועות. בשבת שלפני שבועות מזכיר נשמות של הרוגי גזרות, בסדר? זה תתנו, ואומר עבר רחמים. כלומר, הוא מדבר על זה, זו כרגע את המנהגים המדויקים, אבל זה ימים שבאמת נהגו בהם כל מיני נהוגים של אבלות מסוימת. יש כאן עבר רחמים, יש כאן דברים נוספים. אז הוא ממש מפרש בין הנהוגים האלה לבין גזירות קטנו. כן.
לכאורה בגמרא באמת, אני לא יודע אם אתם מדברים על זה, לא מדברים שם על ימים של אבלות, בסדר, אומרים שהם מתו שם. כאילו מה, באיזה תקופה זה התחיל?
אני אסביר עכשיו, בסדר? אני אסביר. ככה. אגב, אני רק מאיר שחלק גדול מהדברים שלי, פחות מבחינת החלוקות היותר, בוא נאמר, היסטוריות וכולי, יש בספר של הרב דניאל שפרבר, מנהגי ישראל, חלק א', יש שני פרקים שעוסקים בזה, עושה עבודה נפלאה, והוא ממש כאילו עובר, לא עובר על הכל, עובר חלק מהדברים, אז מי שרוצה קצת להרחיב על הפן ההיסטורי והמחקרי יותר של העניין, יכול לצקל שם. טוב, נתחיל עם הנושא הראשון, זמן האבלות. בסדר, יש כל מיני מנהגים שונים, מתי נוהגים ספירת עומר, אנחנו בהמשך נגיע למנהגים בפועל. קודם כל נתחיל מהזמן. יש בגדול ארבע שיטות. עכשיו זה גם מתאים למנהג, בסדר? כאילו, זה לא תקנה שמופיע בגמרא, חזל תקנו מפסח עד עצרת. כתוב בגמרא שהאירוע ההיסטורי שמתו וכולי, ובפועל המנהגים השונים של אבילות, זה משהו שצמח בצורה טבעית כזאת מלמטה, אז גם מתאים שיש כל מיני מנהגים שונים בקשר לזמן. בגדול, מנהג הראשון, הכי פשוט, זה כל ספירת העומר. כמו שכתוב בגמרא, שמתו מפסח עד עצרת, אז כל, מפסח עד עצרת, כל ספירת העומר, צריך לנהוג מנהגי אבילות. כך פשוט הגמרא, מי שרוצה לבסס על זה את מנהגי אבילות, וכך מפורש בטור, בטור בסימן תפצלי ג' כותב, נוהגים בכל המקומות, לא יישא אישה וכולי, והטעם בין פסח לעצרת. בסדר? זה מה שכתוב בטור. גישה אחרת שמוכרת להרבה אנשים, מופיע בכל המקומות, המאירי מביא את זה על הגמרא, על ל"ג בעומר. למה אומר המאירי? קבלה ביד הגאונים, שביום ל"ג בעומר פסקה מיתה. עכשיו קצת סותר את הגמרא. שמתו פסח בעצרת, כל מיני תירוצים בעניין, כרגע אנחנו נוותר על זה, ולכן הוא אומר, נוהגים מתוך שלא יתענות בו, וכן נוהגים מתוך שלא יתענות אישה מפסח עד אותו זמן. הוא אומר, מאירי, לאור הקבלה הזאת, שבאמת המוות נפסק. בל"ג בעומר, אז אנחנו נוהגים רק עד אז. אנחנו בהמשך נגיד איזשהו כיוון שיכול ליישב גם את הגמרא. זה בעצם שיטה השנייה, עד ל"ג בעומר. נשאר נוספת עד ל"ד בעומר. בסדר? למה ל"ד בעומר? אגב, תמיד שאני אומר ל"ד בעומר, אז הכוונה למקצת היום, באבילות המנהורים שמקצת היום כחולו, אז נניח לשיטה שזה ל"ג בעומר, אז ביום של ל"ג בעומר בבוקר כבר זהו. מי שאומר ל"ד בעומר, אז בל"ד בבוקר כבר זהו. בסדר? זה תמיד מקצתו כחולו. מי שאומר, נגיד, שזה עד ל"ג בעומר, אז בגדול ביום של ל"ג בעומר אמורים לנהוג אבילות, אבל מספיק לנהוג קצת. כי מקצתו כחולו, אנחנו רואים בהלכות אבילות בדרך כלל. ולכן, אשכנזי שנוהג עד ל"ג בעומר, גם יש גם כאלה ספרדים, אז הכוונה שהוא צריך לנהוג בלילה של ל"ג בעומר אבילות, בסדר שנתייחס למדורות וכולי, וביום עצמו, מיד שהוא קם, כמה דקות, וזהו, ואז פסקה אבילות, וכן לגבי ל"ד בעומר. איך הגיעו ל"ד בעומר? אז יש גרסה בגמרא, מכונה אצל כל אנשים הגרסה הספרדית, שכתוב שם שמתו מפסח עד פרוס העצרת. מה זה פרוס העצרת? אז פרוס זה חצי, והכוונה זה, מה שאומרים, זה חצי חודש לפני עצרת. זה ככה מפרשים את זה. כלומר, מפסח עד 15 ימים לפני שבועות. זה פירוש.
כתוב על
הלוח. מה זה?
כתוב על
הלוח. יפה. מה עוד יש כאן? דברים עליהם? מפסח עד... קיצור, מצוין. פסח הפרוס העצרת, 15 ימים לפני שבועות. יפה מאוד.
כל כתוב.
בסדר. פרוס זה חצי, כאילו חצי חודש. בסדר? מפסח הפרוס העצרת, חצי חודש לפני שבועות. ככה פרשו את זה. יש הרבה ראשונים שככה מסבירים את זה. אבו דרעם, המניג, תשבץ ועוד ועוד מביאים את הדבר הזה. עכשיו, זה עוד שיטה אחת. אגב, יש כאלה שאומרים שמקשרים בין זה לבין הגישה הקודמת שאמרתי שיש קבלה עד למד ימל ועומר, כולו זה של יום אחד, שפה עושה הסרט זה בערך. תאר, זה לא מדויק, כאילו חצי. כמו שחותך את האפיקומן לחצי, זה לא בדיוק חצי, אז... לכן, איך זה סותר את הגמרא, זה לא סותר. זה פרוס העצרת, זה הולך אותו הדבר. זה כאילו אפשרות אחד ליישב את הדברים. בסדר. יש גם אחרונים שככה אומרים. זה גישה שלישית עד ל"ד בעומר. גישה נוספת שהיא חשובה ומעניינת, לכאורה, זה גישה שצריך לנהוג 33 ימים של אבילות. מתי? לא משנה כל כך. למה? איך הגיעו לזה? יש גם, יש מסורת בשם תוספות. אין לנו תוספות בידינו שככה כתוב בזה, אבל זה מובא בכל מיני אחרונים, וגם באמת כבר בראשונים זה מובא, כשהתוספות, שכוונה שמתו מפסח ועד עצרת, בכל הימים שאין בהם שמחה. אז מה מורידים? מורידים את שבעת ימים של פסח. מורידים את כל השבתות. מורידים ראש חודש, מורידים... מגיע, תעשו חישוב, זה 33 ימים. מי שרוצה את החישוב, אני עשיתי את זה. מורידים, נראה שעשיתי את זה. כן. הנה, מורידים כי הוא 7 ימים של פסח. 7 שבתות, 2 ימים של ראש חודש, והגענו ל-16 ימים, נשארנו 33, נכון? יפה. בסדר? ואז יש מנהגים שונים, אם עושים את זה בהתחלה, או בסוף, או באמצע, אבל היסוד הוא שצריך לנהוג ברציפות 33 ימים, של אבילות בספירת העומר. הרמ"א עצמו מביא את המנהג הזה בתף צדיק ג' ג', אנחנו נראה בהמשך שהוא מביא גם עוד מנהגים, והמשנה ברורה מאיר שככה נוהגים ממקומן, שהם נוהגים מנתנו מנהג דיסה לספיר שלושה מהגבלה. קיצור, הרמ"א עצמו מביא מנהג שעושים את זה בסוף הספירה, כלומר שבועות זה הסוף, אז לוקחים מאחורה 33 ימים, בסדר? זה יוצא שבערך מתחילים בבית בייר, כלומר על פי הרמ"א יש מנהג שמתחילים מבית אייר עד שבועות. המשנה ברורה אומר שאצלנו הם לא רוצים לנהוג אבילות בשלושת ימי הגבלה בסוף, אז מתחילים 3 ימים קודם לכן. זה מנהגים שונים. עכשיו אומר הרב שפרבר, כמו שאמרתי קודם שהזכרתי אותו, איך הגיעו למנהג של הרמ"א במשנה ברורה, שעושים יותר הגיוני גם על פי השיטה הזאת, תעשו את זה בהתחלה, יותר סביר.
מה השיטה של
הרמ"א? הרמ"א אומר שהם נהגו מבית בייר עד שבועות, כלומר ממש בימים האחרונים. והמשנה ברורה, מה זה?
איפה זה נכנס לתוך השיטות האלה?
השיטה האחרונה אומרת צריך 33 ימים, בסדר? אז הרמ"א אומר שככה נהגו בחלק מהקהילות 33 ימים בסוף. המשנה ברורה מסכים בגדול, רק אומר שהם היו מתחילים 3 ימים קודם לכן, כי לא רצו להיכנס לתוך שלושת ימי הגבלה. עכשיו, מה זה?
לא נוהגים אבילות בניסן.
זה יכול להיות אפשרות אחת. לא נוהגים אבילות בניסן, ואנחנו נראה את זה בדברים בהמשך. הוא אומר הרב שפרבר שזה קשור לגזירות תתנו ותח ותת, והוא מוכיח בצורה יפה, מביא, יש פשוט טיעונים היסטוריים, ואני אקרא לכם את לשונו. עיקר הטבח באזור זה עירה אחרי ראש חודש אייר. כך למשל, ההרג שבקריית שפירא עירה בחטא באייר, והרמייזה בכף ג' באייר, ג' סיוון עשו טבח בקריית מגנצה, קהילה יהודית אשר בקולוניה נפקדה לרעה בו' סיוון. אין פלא אם באזור הזה נהגו באבילות חמורה בפרק הזמן שבין ראש חודש אייר ושבועות. כלומר, הוא באמת, אפשרות אחת זה גם מה שאתה אומר, שזה קשור לזה שבניסן אנחנו לא רוצים לנהוג אבילות, זה אפשרות. אבל באמת זה מאוד מאוד מסתבר, ואנחנו נראה את זה בהמשך מאוד חזק, מה שאמרתי קודם, הגזירות התנו השפיעו באמת על הזמן שנהגו אבילות. לכן יש מנהג באשכנז, גם נוהג בחלק המקומות, שנוהגים את הימים אלה בסוף. אז אני מסכם, ראינו בגדול 4 שיטות, שיטה 1 כל הזמן של ספירת עומר, שיטה 2 עד ל"ג בעומר, שיטה 3 ל"ד בעומר, שיטה 4 33 ימים, שזה לא משנה בדיוק מתי זה, מה מקובל למעשה. שולחן ערוך פוסק בצף צדיק ג' סעיף א' עד ב', הוא בגדול פוסק כמו אפשרות השלישית, שנוהגים עד ל"ד בעומר, בסדר? עכשיו, יש אמנם מסורות אחרות, יש בטורקיה ומצרים, יש כאלה שנהגו עד ל"ג בעומר, אבל הגישה הזאת היא הגישה הרווחת בארץ, אצל הספרדים, הרב עובדיה פוסק ככה, מה זה פה? עד ל"ד בעומר, בסדר?
אבל אין הבדל בין הספרדים ברמת
נראה שכן. בסדר? עכשיו אני רק מציין שאנחנו נראה את זה גם בהמשך, שכולם מסכימים שגם אם אתה אומר ל"ד בעומר, אז מה קורה בל"ג בעומר? אפשר לעשות מסיבות ומסיבות, אז כולם מתירים לעשות שם בגדול מוזיקה וכולי, כי זה לשם רשב"י, הילולה וכולי. אנחנו נראה את זה בהמשך, שיש מתירים מתוך מוזיקה, אבל לספרדים זה רק כאילו שם האירוע הספציפי הזה. אבל בגדול האבילות ממשיכה הלאה. לאשכנזים, הנוהגים אחרת, לחלקם, אז זה יהיה אחרת. ככה זה ספרדים. מה קורה עם האשכנזים? אז כמו שאמרתי, באירופה היו הרבה מאוד מנהגים שנהגו באמת לנהוג את האבילות בסוף, בסוף התקופה, ב-33 ימים בסוף, או משהו כזה, פלוס הם בגלל גזרות. הרימה מביא גם את הגישה הזאת, אבל גם מביא בהלכה קודמת, בהלכה ב', את המנהג שרווח אצל חלק גדול מהאנשים, שנוהגים עד ל"ג בעומר. בסדר? זה מנהג גם רווח אחר ליום אצל הרבה מאוד אנשים, נוהגים את ל"ג בעומר וזהו, בגדול. עכשיו, יש מנהג ביניים, המנהג האשכנזי בארץ, אני לא, קשה להגיד שיש מנהג אחד אחיד, אבל יש, נניח, בספר מנהגי ארץ ישראל ובעוד כמה ספרים, יש מנהג שאני חושב שחלק גדול, חלק מהיושבים כאן נוהגים ככה, וזה משלב חלק מהשיטות. וגם זה מסדר מאוד יפה מה שאמרנו. בגדול אומרים שמצד אחד עיקר אבילות זה ל"ג בעומר, ואז בגדול זהו, ורוב הדברים יותרו, אבל עדיין לא נעשה דברים מאוד מאוד שמחים מל"ג בעומר עד שבועות. מה זה משלב? ומשלם מצד אחד את הגישה השנייה שקרה אבילות עד לגמר אומר, אבל היא מתחשבת א' בגישה הראשונה שאולי תמני רבי עקיבא מתו כל התקופה, וב' בגזרות השמד שהיו באירופה. ולכן מצד אחד, וכאילו אם אמרנו שנשמש כאן בחקירת כאילו של ישיבתיות, אז אם מצד תמני רבי עקיבא זה עד לגמר אומר, גזרות השמד קצת ממשיכים את הבילות הזאת עד שבועות. בסדר? זה כאילו המנהג של חלק מהאנשים. אז אני מסכם. ספרדים בגדול נוהגים עד למד ד' בעומר. אשכנזים חלק גדול נוהגים עד לג בעומר. יש חלק גם שנוהגים אחרת. וחלק מהאשכנזים גם נוהגים שהחלק בעומר לא לעשות מסיבות יותר מדי שמחות. בגלל שתי הסיבות שאמרתי כרגע. אנחנו נגדיר את זה קצת יותר בהמשך. בסדר? נגיד, הכיוון הזה מופיע בתז. התז במקום, בתז קצת ג' סיף קטן ב' ב' כותב שהמנהג בכל המקומות שלא עושים את עיקרי דברים עד לג בעומר, ואז אומר, ואחרי לג בעומר ועושים חלק מהדברים, והוא מסביר, נוהגים קצת אבילות נחמה גזרות תתנו. תדע, זה כאילו, זה לא רק הערה מחקרית שמופיע בכלל את זה, בתז עצמו כותב את זה, שחלק מהנהוגי אבילות, אחרי לג בעומר זה בגלל הגזרות.
גזרות אחרות.
מה זה?
זה משהו אחר.
מה זה משהו אחר?
תתנו ותחר ותחר.
זה בוא נאמר, מבחינתנו את הכל ביחד. גזרות השמד שהיו, זה תקופה אחרת, תחר ותחר זה 500 שנים בערך לאחר מכן. בסדר? אבל מבחינתנו זה אותו רעיון, כי זה גם היה באותו תקופה פלוס מינוס. עכשיו, הרימה כותב לכאורה בתו צדיק ג' סיף קטן ג' שאסור במקום אחד לעשות מנהגים שונים. ואז לכאורה זה בעיה, אנחנו כאן כל אחד נוהג אחרת, אז כל אחד יש הרבה מנהגים אחרים. אז א', בגדול, זה דבר שנכון לא רק כאן, בכל המנהגים השונים, שיש בני קהילות שונות שנמצאים במקום אחד, אז ברור שלא כל אחד מותר לעשות על פי מנהג הפותב, זה פשוט, זה מופיע בהרבה מקומות. הרב פיינשטיין כותב את זה גם כאן, בגרות משה חלק א', סימן קופנותת. ועוד הערה מעניינת שמופיע כבר בחתם סופר ורפאי שגם פוסק את זה להלכה בעיגרות משה בית בצד, חלק ב' סימן צד A אומר הגישה האחרונה שאומרת שצריך לספור 33 ימים מתי עושים את זה? יש מנהגים שונים, יש כאלה בהתחלה תדר שזה הרבה אשכנזים, יש כאלה שעושים את זה בסוף. הוא אומר אם יש שני אנשים שאחד עושה את זה בהתחלה 33 ימים ואחד עושה את זה בסוף, זה לא סתירה פנימית כי זה אותו יסוד, היסוד זה 33 ימים. אז לכן גם אם אתה רואה מישהו שעושה ככה, מישהו עושה אחר, זה לא נורא. יש עוד השלכה שהוא מביא את זה, נראה את זה בהמשך, אולי נגיד את זה כבר עכשיו. נגיד את זה כבר עכשיו. זה סתם משהו קטן חמוד. נדבר עם מישהו שהוזמן לחתונה, בזמן של החתן מותר, כי לא נוהג אבילות, אבל אני נוהג אבילות באותו זמן. אז הוא אומר, אז אחד מהפתרונות אומר, אם אתה יודע מראש, לפני ספירת העומר, אתה בדרך כלל נניח נוהג, אז 33 ימים בהתחלה, בסדר? נניח, אתה יכול השנה לשנות את זה. ולעשות את זה בזמן אחר. הרב פיינשטיין, הרב פיינשטיין איפה שאמרתי קודם בחלק ב' סימן צדי ה', ואומר כי זה אותו דבר, כאילו עושים את זה בהתחלה באמצע, אתה יכול לשחק כאילו עם 33 ימים ולעזיז אותם לאיפה שנוח לך. סתם זה ככה משהו נחמד. טוב, אז זה סיכום של זמן של אבילות. עכשיו נכנס לתוך מה בפועל נאסר. אז כמו שאמרתי, באמת בגמרא אין שום אזכור לנהוגי אבילות שאנחנו מחויבים בהם. זה מופיע לראשונה בדברי רי אבן גיאת. בסדר? דבריו גם מובאים בבית יוסף, בטור, בזוכר כפייף זה מופיע. והוא גם מביא בשם הגאונים. מנהג בכל ישראל שלא לישא בין פסח לעצרת משום אבילותי ולא משום איסורו. דווקא נישואין שיקר שמחה בחופה ובכניסה, אבל להרס ולקדש לא. וכן אירוע הגאונים. אז הוא כבר מביא, א', הוא מתאר את המנהג בימיו, ואומר זה גם פסק של הגאונים, ובאמת אפשר למצוא בדברי תשובות של הגאונים גם את הדבר הזה. מה זה? אז הוא אומר שדבר זה משום אבילות הוא ולא משום איסור. כאילו זה לא איסור, זה מנהג אבילות. כאילו זה מנהג ולא איסור, זה הכוונה שלו. עכשיו, שימו לב מה הוא אומר. מה נאסר? א', אוסר נישואין בלבד. אסור להתחתן. להתארס מותר. להתארס זה דבר זה משמח? זה שכן, לא? כן. בסדר? אז מה הוא אומר? דווקא נישואין שעיקר שמחה זה בזה. כלומר, מה שאסור לעשות זה כאילו שמחה יתרה, שמחה מאוד גדולה. עובדה, הוא מתיר שמחה, הוא מתיר אירוסים, שזה לא קטלקניה. הוא מדבר על אירוסים של ימינו, שאלה טובה, אנחנו נגיע בזה קצת. לא ברור לגמרי, יכול להיות שכן מדובר על אירוסים שלהם, אבל גם אם כן, אירוסים שלהם, קיצור, זה שאלה טובה. לא רק פשוט מדובר על אירוסים של פעם. מה?
על החום אלה ימינו.
אתה צודק, נכון. כאילו לאירוסין שלהם היה גם תוקף הלכתי. באופן פשוט מדובר על אירוסין שלהם, וזה לכאורה משהו יותר משמח, גם יותר משמעותי, כאילו קרה משהו גם הלכתי וכו'. התפיסה הזאת היא שאוסרת רק נישואין מופיעה בהרבה ראשונים, המאירי ככה מביא במקום, קבלה ביד הגאונים, שאסור להתחתן, הוא גם ככה, זה הדבר הכי שהוא מביא, הטור גם הוא כותב, נוהגים כל המקומות שלו להישא אישה. והוא מסביר הטור והטעם שלו להרבות בשמחה. אני מרגיש את זה לכוונה, כי מה שאתה אמרת קודם, לא כתוב בגמרא, לא כתוב גם כרגע, שצריך להיות אבל. כתוב שאסור להרבות בשמחה. דברים מאוד משמחים. בסדר? ולכן איסור נישואין זה האיסור שבאמת ברור ומוסכם על כולם. אני אגיד רק עכשיו כמה פרטי פרטים בנוגע לאיסור נישואין. בסדר? זה כאילו מבחינתי זה חשוב, זה הלכה למעשה, אבל אנחנו, מבחינת הרצף, אנחנו כשעוברים על היסורים האלה, אני רוצה שתבינו לא רק מה מותר ואסור, תבינו איזה אופי אמורים להיות לימים האלה, שזה גם השלכות הלכתיות, אבל מה אנחנו אומרים לחוות בימים האלה? אז לבינתיים מה שיצא לנו, אסור להרבות בשמחה. אתה יכול לשמוח, אתה לא צריך להיות אבל, אבל אל תתלב יותר מדי, אל תרבה בשמחה. עכשיו אנחנו נדבר כמה דברים נקודתיים בנוגע לחתונה. למעשה יש את הדיונים, אבל בגדול הוא מוסכם שכל חתונה אסורה. יש כאלה שרצו להגיד שמי שלא קיים פירי רובייה כן יכול להתחתן, כי זה מצווה, דוחה מנהג, בפועל אני לא מותר, אתה מבטל את כל האיסור, כאילו, כמה אנשים כבר כאילו יש, אבל בפועל מה שמקובל, משנה ברורה, כף החיים, שאסור כל חתונה. היתר היחיד שיש זה גרוש וגרושתו. מותר להחזיר גרושתו, למה? כי יש בזה גם שמחה, יש בזה מצווה, וגם זה לא הכי שמח בעולם, סך כאילו זה נחמד, אבל זה לא ריבוי שמחה כזה גדול, וזה ממשיך את הכיוון שלנו קודם, שאסור דווקא לעשות דברים או משמחים. טוב. אז לגבי זמן האיסור, אז אמרנו, בגדול ספרדים רובם נוהגים עד למדלת בפוקר, בסדר? זה אומר שאסור להתחתן בערב ל"ג בעומר, לספרדים רובם. מותר... אז במוצאי ל"ג בעומר אסור עדיין לספרדים, מותר למחרת. בסדר? בסדר? וגם, מה שאמרתי קודם שספרדים מתירים בל"ג בעומר, התירו את ההילולה, כלומר הריקודים, לא שהתירו להתחתן. בסדר? ומנהג אשכנזים בגדול אמרנו שעיקר אמנם האיסור זה ל"ג בעומר, אבל הרבה מאוד אשכנזים נוהגים ששמחה, שנישואין, שזו השמחה הכי גדולה, שנוהגים שבכלל אסור עד... יש כאלה עד שבועות שלא נהגים, יש כאלה עד ראש חודש סיוון, אבל כמו שאמרתי קודם, שהרבה אשכנזים נוהגים, שאומנם באמת, נגיד, מוזיקה ודברים אחרים שנראה בהמשך, ל"ג בעומר זהו מותר, אבל משהו מאוד משמח, כמו חתונה, יש כאלה, לא כולם, אבל חלק גדול נוהגים לחכות עם זה עד שבועות, לפחות עד ראש חודש סיוון. סיוון זה כבר תחילת שבועות, ואז יש כאלה שמכינים בזה, זה מופיע בהרבה מאוד זה. יום אחד שמותר לכולי עלמה, לפחות אצלנו, התחתן, זה כ"ח באייר. בסדר? למרות זה שיעור שעברתי לפני כמה שבועות, שזה פסקו שהם מותר. בסדר. מה זה? מה, עירוב שמחה ושמחה? גזרו על זה דברים מסוימים. כאילו, שאלה, אבל בפועל מכירים בזה. עכשיו, מי שזה, משהו יכול במעשי, מי שהוזמן לחתונה, בזמן, אדם שנניח נוהג אבילות כל ספירת העומר, והוזמן לחתונה של מישהו שנוהג על ל"ג בעומר, אם מותר ללכת? כן, בסדר? למה מותר? אומר הפיינשטיין, גוט משה, חלק א', סימן קוף נון ת', ודאי מסבר, מסדר הקידושין, וכל הקוראים רשאים להיות בחופה, וכו' וכו', כי אין האיסור לקוראים השמחים בנישואין, והוא מוכיח את זה. האיסור זה דווקא על כאילו חתם הקלה לעשות כזה דבר, אבל לשאר האנשים מותר לנו, הוא מוכיח את זה בעריכות, ולכן הדבר הזה מותר. כן, כלומר אדם מדובר כל הימים. כאילו אם כרגע אתה נמצא בזמן שלך מותר, לך אסור להתחתן, אבל חבר שלך מותר והוא מתחתן, אתה יכול ללכת, אין שום בעיה בזה. בסדר.
בימים שחופפים כאילו.
לא הבנתי.
הרי אם אנחנו מי ש...
אם אני נוהג אבילות מפסח בצרת, וחבר שלי על הגבוהים, אני מתחתן בלמדי בעומר. קורס החתונה בלמדי בעומר.
אבל יש מי שוודא לכולם, כאילו, לא משנה איזה בנהג, אתה לא יודע, שימי אבילות, מראש חודש יער עד י"ח.
כן.
אבל כולם, כאילו, כולם שם אמורים לראות מה להגיע על אבילות.
אתה אומר, אם מישהו עושה את זה באיסור, אתה שואל?
כן, לא, הוא מציר, כאילו, מה היצר שלו? הוא אומר, יש איסור רק על חתן וקלה. ואם הם עוברים על האיסור, ואסור יחידו לעשות את
זה. שאלה טובה, אתה שואל שאלה, כאילו, אם מישהו, יש זוג שהוא לא שומר תורה ומצוות, ו... ומה זה?
אני אומר, יש לך משפחה קרובה משפחה.
כן, 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 הבנתי. שאלה טובה, צריך לחשוב על זה קצת יותר. יש גם, קיצור, באופן פשוט, לא הנימוק שלך, אתה יודע, כי היא מותר, אבל... א' הוא מדבר מצוות אחרת, שכאילו הוא עושה מעשה היתר, וכרגע יש, מותר לו, כי כבר עבר, אז יכול להיות שזה אחר, צריך לחשוב על זה, שאלה טובה.
אולי מחייה.
מסייע, אם אתה שאתה מוגדר כמסייע, אבל יכול להיות שזה לא, קיצור, צריך לחשוב על זה, שאלה טובה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לאיסור הבא. איסור נישואין, אמרנו איסור ברור, מוסכם, לא בגמרא, אבל מופיע בגאונים, מובא בראשונים, נקודה זה ריבוי שמחה. איסור תספורת זה הנושא הבא שהוא יחסית, בוא נאמר, מבחינת הדרג, זה מספר 2, מבחינת, כאילו אנחנו נראה זה 4-5 איסורים, אז אנחנו נראה שחלקם ממש לא מקובלים, ותספורת זה מקום באמצע, ונסביר. הטור כותב, לעומת מה שראינו קודם, שהוא כותב על נישואין, שזה אסור, שזה ככה נוהגים בכל המקומות, הוא כותב על תספורת, יש מקומות שנהגו שלא להסתפר. בסדר? יש מקומות שנהגו שלא להסתפר. המקור לזה, זה רי בן שועיב. רב במצרים, צוטט בבית יוסף. בסדר? יש לו ספר או מאמר שנקרא דרשת יום ראשון של פסח. הוא מביא את הדבר הזה, הוא המקור איסור תספורת, והוא אומר שככה מנהג במצרים, וככה נפסק בשולחן ארוך. תף צדי ג' א', נוהגים שלא יסתפר אדם ג' בעומר. אבל, אם רצית לראות הבדל בין פסיקה ספרדית אשכנזית, אז כאן אני אביא לכם חבל פוסקים ספרדי שמקילים מאוד בתספורת, או לגמרי או מאוד. בסדר? נתחיל עם הרדבז, שוט הרדבז, חלק ב' סימן תף רש פי זין, הוא חי בזמן הבית יוסף, בזמן השולחן ערוך, והוא כותב ככה, דברים חריפים ביותר, אנא עבדינן עובדה בנפשי, ואני מסתפר כל חודש ניסן וראש חודש יער, וכך נהגו רוב העולם, למה? ואתם כיוון שהם אסורים בספד ובתענית. בסדר? מה שאמרת קודם, כלומר, הוא נוהג, למרות שנגידו, האיסור תחתם בימים האלה, תספורת, זה שמותר, אני לא אמור נוגע מנגע אבלות בזמן ניסן שזה אסור בסבבת הענית. אז שם אסורים בסבבת הענית ואין אבלות זה שהוא תלוי במנהג נוהג בהם וכו' וכו'. שערי, עיקר איסור תספורת אינו מן הדין, אלא ממנהג, ואת עם מנהג מבטל מנהג בתם הכל דו. קיצור זה מנהג, בסדר, יש מנהג אחר שלא נוגע אבלות וזה דוחה את זה. תו, איקה תמה דאיקה צער בגידול השיער למי שרגיל להסתפר ולא עדיף אי מנהגה ממצאת עשה של סוכה דקיים לה מצייר פטור. אז הוא סתם מעלה עוד סברה שהיא חשובה, אני אראה את זה בהמשך, שכל מה שאמרו שאסור עשו את הספורת לא נגזים, זה אסור עד שאתה מצטער, אתה מצטער מותר, מה זה יותר טוב מאשר מצאת עשה של סוכה. בסדר, אז אם אדם מצטער זה ברור שמותר לה. הוא בר מדין, אני ראיתי כמה קהילות שלא נהגו מנהג זה כלל. בסדר? הוא אומר שיש כמה קהילות שבכלל כמו שאני בטור שבכלל נהגו לכל וזה עכשיו שימו לב ומסתפרים בכל שבוע כפי מנהגם לכבוד השבת. מה כתוב כאן? למה יתירו לכבוד השבת? אז אני לא בטוח שזה לכבוד השבת. הוא מתאר כאן שפשוט הוא אומר שהם פעם לא הסתפרו כל יום, לא גלחו כל יום, אז גלחו פעם בשבוע. מתי עשו את זה? לכבוד שבת. אז הוא אומר, יש מקומות שבכלל לא נהגו איסור תספורת, מה הראיה? שהם נהגו כרגיל לעשות את זה כל יום שישי. הוא לא אומר שהיתר כאן זה בגלל לכבוד, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך, נהג כזאתי. הוא אומר שיש מקומות שבכלל לא נהגו את האיסור, כך הוא אומר. וכיוון שאין זה קבוע בכל ישראל, וכו', כי הוא מרחיב בדבר הזה. עכשיו, ככה, עולה מדבר עליו כמה דברים. א', זה עולה שיש קהילות שבכלל לא נהגו את האיסור בכלל, כמו שראינו בתור. בסדר? וזה בזמן בית יוסף. אז דברי שולחן ערוך לא מקובלים בכל מקום. גם למי שנוהג את האיסור, הוא מעלה שזה מן הקל וניתן לדחות בקלות. א', ימי ניסן, זה דוחה את הסיפור הזה. בדרך כל ימי ניסן עד ראש חודש אייר מותר, לדעתו. וב', מי שמצטער, מותר. בסדר? זה דוגמה אחת מיני רבות. אני יכול להביא כאן 20 פוסקים ספרדים שאומרים דברים דומים. נביא רק עוד כמה. אחידה. האחידה כבר 118. שוט חיים שאל חלק א' סימן ו', יש לו שאלה מרתקת, שואלים אותו, מדובר בקהילה בחוץ לארץ שכולם שם מגלחים בתאר, כן? איסור תורה, ורוצים לעשות הרבנים עסקת חבילה, ואנחנו נתיר לכם מסתפר בספירת העומר ותמורות, זה אל גלחו בתאר. זה השאלה, האם מותר להתיר שמעבור על איסור קל של תספורת בספירת העומר וככה לא יעבור לאיסור תורה. אז רוב התשובה שלו מתעסק באמת אם מותר להגיד למישהו לעבור איסור קל במקום איסור זה, ובזה הוא דן בעריכות. ואז הוא מגיע בכלל לדון, שנייה, בוא צריך לדון באיסור הזה של ספירת העומר. ועוד אני אומר, למנהג זה אין לו יסוד וטעם מספיק על פי פשט, כאשר יראה הרואה. כלומר, על פי פשט אין סיבה לאיסור הזה. למה? אני מוסיף כאן, הוא לא כותב, כי על פי הפשט אנחנו יודעים שאסור לרבות בשמחה. איסור, תספור את הגילוח. אנחנו מכירים את זה מאבילות, באמת. כי אם אתה רוצה לנהוג אבילות, אז זה זה, אבל זה לא שמחה כזה גדולה, אני לא יכול להסתפר. מה זה?
זה
אומר שזה שמחה בכלל. הנה, הנה, בסדר? עכשיו, אני אציג עוד שנייה דעה קצת אחרת, אבל אני אומר, אני חושב, זה מה שעומד מאחורי דבריו של אחידה. אומר, על דרך האמת, כלומר, על פי דרך הקבלה, צריך שלא יגלח מערב פסח עד ערב חג שבועות, כמו שכתב גורי הארי, ונבאר טעמו, טעם כעיקר. קיצור, אגב, זה חשוב, שבאמת אצל חלק גדול מהפוסקים הספרדים נכנס כעניין של סוד. הארי, לפחות נגיד תספורת מאוד מאוד מחמיר, והוא אסר תספורת מפסח עד עצרת לגמרי. אז אומר, באמת על פי הסוד, בארי כך כתוב, אבל על פי הפשט אין איזשהו מקום, ומאחר דמנהג זה, להסתפר מראש חדש ולהגע בעומר אינו נכון, על פי הסוד ומנהג לא נזכר שס, גם על פי הפשט אין בידינו טעם נכון ומרווח, לאסור את הגלחת. אז בפועל הוא מציר שם התשובה, כאילו בכמה צירופים, נגיד שבאמת תמורת זה ותרוע לתאר, אבל חלק מהסיפור שלו נגיד שבאמת זה איסור יחסית קל, ושאין בו באמת ביסוס בניגלה, ולכן הוא מוכן להסתמך על זה. יש כאן תימנים? אתה לא תימני? קיצור, יש מנהג תימני שכתוב שבתימן לפני פחות כמה מאות שנים, באמת שנהגו להסתפר להתגלח לגמרי. יש כזה מנהג, אני מעניין אותי אם יש אנשים גם כיום שככה נוהגים, יותר עצמי שלא הופכות בארץ, אבל בקיצור, למעשה הגישה הספרדית הרווחת, אמנם ראינו את התשובה של הרלב"ז ואת האחידה, אבל גם התשובתם היה ברור, האחידה עצמו ברור שהוא כן נהג באיסור תספורת, וזו הגישה הרווחת, כמו שנפסק בשולחן ערוך, שגם ספרדים הם נוהגים באיסור תספורת. אבל אם זה מצאנו שבתוך זה יש כמה קולות שמצאנו אצל ספרדים ופחות אצל אשכנזים, וזה לדוגמה להתגלח לכבוד שבת. המעריץ בשו"ת פעולת הצדיק סימן ה' כותב ככה: המנהג הקדום מספר בימי עומר בערב שבת לכבוד השבת דעשה דברי נביא עדיף ממנהגה דכתיב וקראת השבת עונג. שרי, מצינו כמה שקפידו חזל שלא לעורר שום צער בשבת, קל וחומר ובנו של קל וחומר להראות סימני אבילות על דבר אשר אין חיוב לטבל בכל כל שכן בשבת. אז רואים שכבר הוא אומר שזה לא כזה פשוט שבכלל צריך להוג באיסור גילוח ותספורת, אז לכבוד שבת הוא מקל ומביא שככה מנהג. הוא אומר, זה יכול להביא לביטול עונג שבת, אדם הרבה שיער והוא מזיע וכו' וכו', והדבר הזה מופיע בהרבה פוסקים. יש ספר שנקרא נער מצרים שנכתב די רב רפאל אהרון בן שמעון, והוא מביא שהמנהג במצרים בשנת תפרש למד גימן 119 מסתפר בכל ערב שבת. ספר פחד יצחק גם ספר חשוב, גם כותב רבים מקילים מסתפר בכל ערב שבת גם ימי הספירה וכולי. אז אמרתי שיש באמת את גם מנגד את הגישה הקבלית שנכנסה כדרכה בקודש להרבה פוסקים ספרדים, על פי הרי לא לספר בכלל, אבל רואים שבאמת לא מעט פוסקים ספרדים הקלו להתגלח בערב שבת. ואם נחפש בפוסקי אשכנז, הדבר הזה לא נמצא כמעט. בסדר? אז אני חושב שהדבר הזה גם מבטא את מה שאמרנו קודם, שאם אתה הולך עם הטעם של תלמידי רבי עקיבא בלבד, אז הנקודה זה לא בשמחה, לכן אסור להתחתן. תספורת, יכול להיות שבזמנם זה כנראה זה משהו יותר חגיגי, בסדר? היו מסתפרים פעם בהמון זמן, לא כמו בימינו, גם מתגלח פעם בשבוע יותר חגיגי. אז יש מקום, כאילו, יש מקום להבין את זה, אבל גם נראה לי יותר מובן להבין שבאמת לא הייתי אוסר להסתפר לגלח, לפחות לא איסור חמור, כאשר הטעם היחיד שלי זה תלמידי רבי עקיבא. ונראה, וזה לא כתוב מפורשות, שהפסיקה האשכנזית שמחמירה בזה לגמרי ולא כל כך מתירה בערב שבת וכולי, זה בעיקר בגלל מה שקרה בגזרות, השבת וכולי, זה הערכה, אבל בפועל זה ככה יוצא. עכשיו, למה יעשה? מצאתי, נכון, שכחתי, אפילו מצאתי ביסוס לזה. שנייה רק. עכשיו, מצאתי את שני הדברים. א', מצאתי באמת מי שאומר בספר אורחות חיים, כן, הרב אהרון הכהן מלונין, אומר מפורשות שאסור להסתפר בגלל שזה שמחה, תלמידי רבי עקיבא. אז הוא מעלה את הדבר הזה מפורשות. שיש מקום להגיד לא יסתפר בגלל תלמידי רבי עקיבא, זה שמחה וכולי, הוא אומר את זה. אבל מצאתי באמת ספר אשכנזי, ספר מנהג טוב. יש כאן ספרים שפחות מוכרים. אל תיבהלו, אני גם לא מכיר את חלקם הגדול. ספר מנהג טוב, סימן סמך א', זה מישהו מאיטליה. מנהג טוב שלא להסתפר, והוא מוסיף עוד כמה דברים שאנחנו נחזור להם בהמשך. לא לחנך צות ושום דבר חדש, להתענג במרחץ וכולי וכולי. מאחורי פסח עד עצרת, לכבוד החסידים התמימים והישרים שמסרו עצמם לנו על קדושת השם. כלומר, למה אסור להסתפר? מזירות השמן. אז יש מקום להבין שהדבר הזה של, וזה כאן קצת מחדד, שגזירות השמן הוסיפו קומה נוספת שמנגן אבלות. כלומר, אם זה הולך עד הסוף עם עניין של תלמידי רבי עקיבא, אסור לעמוד בשמחה, לא צריך את אבלים. אבל באירופה, אשכנז, שחוו את החוויה כאשר לגזרות השמד, הוסיפו עניין של אבילות. וזה מתבטא בין היתר באיסור תספורת. בסדר? שנייה. עכשיו, למעשה, בגדול היום כמעט בכל קהילות ישראל מקובל שאסור להסתפר ולהתגלח. בגדול, זו הגישה הרווחת. יש חריגים, וזה המנהג המקובל. וראינו את נפק בשולחן ערוך וכו' וכו', כף החיים. עכשיו, אני חושב שהיה מקום לעלות כמה סברות, להקל בגילוח, לא בתספורת, בגילוח כיום. בסדר? קיתו, אני מעלה שנייה כמה סברות להקל בזה, אחרי זה נגיד למה יעשה. א', ברור שבזמנם הגילוח בדרך חגיגי, כמו שאמרנו קודם, שכאילו ראינו במקורות, שמגלחים פעם בשבוע, היום עושים את זה כל יום, פעם ביומיים וכולי, אז ודאי לא חגיגי, אז יש, זה כבר צד אחד, להקל. זה עניין אחד. עניין נוסף, באמת, מי שרגיל בזה היום, לא תגלח כל יום, זה באמת, כאילו, זה, עם הזמן זה נהיה צר ומעצבן. עכשיו, יכול להיות שזה מה שבאשכנז רצו לייצר, יכול להיות, כאילו, אבילות על זה, אני לא בטוח, רק ניקח שרצו. דברינו ברדבז, שהרדבז בן תל הסיבה, שמי שמצטער יכול להתיר גילוח. זה עוד עניין, שיש כאן צר בעניין. עוד הסבר, זה הרב סולובייצ'יק, בנפש הרב, בעמוד קוף צדי א', יש לו שם הזה, מה ילך, מפורסם. שהוא מחלק את תקופת האבילות, יש שלוש תקופות. יש את השבעה, 30 ועוד בית חודש. ואומר הרב סולובייצ'יק שמה, שהתקופה של בית חודש, שזו תקופה הרבה יותר קלה מבחינת ההגדרות ההיסטוריות שלה, התקופה מקבילה לשני דברים, ליוד זין בתמוז עד ראש חודש אב, ולספירת העומר. בסדר? זה כאילו רמת האבילות הנדרשת, ככה הרב סולובייצ'יק מעלה, אבל בסיס זה אומר, כמו שבבית חודש מותר להסתפר ולהתגלח, כן, לא רק לגילוח, גם להסתפר וגם להתגלח, ברגע שגוערים בך, והיום מקובל שלא צריך אפילו גרה ממשית, אלא ברגע שיש הרבה שיער מותר, אז אומר הרב סולובייצ'יק שבכלל היום, ברגע שאתה מגיע למצב שיש לך הרבה שיער, ורואים לגור בך, שאפשר להסתפר ולהתגלח לגמרי. עכשיו, זה לא מקובל מאוד, או אפילו בכלל, אבל זה עוד משהו שאפשר לצרף לסיפור הזה. מה זה? אני מסכים, אני חושב אני אישית חושב שבאמת זה קשה להשוות את זה לבית חודש, כאילו הוא בכלל שומע על כזה, כאילו הוא בריסק איש, כאילו הוא הכל נכנס, כאילו זה כאן, זה כאן, זה כאן, אני לא בטח זה מה שקרה, כאילו זה לא שהיה זה, תקל ככה על היוזיים בתמוד, זה סביר, תקנות חזליות, כאילו יש מצב שבאמת חשבו, כאן מנהק הזה שנוצר בגלל גזירות השמד, אני לא בטוח ששייך, זה הערה נכונה שאני מסכים איתה, אבל הרב סולובייצ'יק אומר את זה, אז זה יכול להיות שיקול. עכשיו, עוד יותר, שגם מדובר, כאילו סימן נוספת, מדובר במנהג מאוחר. ראינו שיש מקומות שבכלל לא נהגו את זה. אז יש כאן כל כך הרבה סיבות להקל בזה, פחות בגילוח, שזה רגיל העיר, אבל לא כזה חגיגי וכולי, שאני חושב שמיקר הדין היה צריך להקל להתגלח. מיקר הדין, אני עוד שנייה, לא רגיל למה יש. מיקר הדין להתגלח תמיד, לא רק לכבוד שבת. תמיד. ואגב, הרב הלמד ככה גם כותב, שהוא חושב שמיקר הדין היה מקום להקל בזה כיום, אבל המנהג הוא לא כזה. המנהג הרווח הוא לא כזה. ובאמת אני חושב שהיום מי שיתגלח יראה קצת כתמוע ומוזר, בגלל שכל כך מקובל שלא, וזה סימן חיצוני וניכר. מה זה? נכון, בסדר? זה נכון. אז אני אומר שבאמת ככה, אם אתה נמצא במקום שזה לא מוזר, כמו בישיבה שזה יהיה מובן לאנשים וכולי, זה משהו אחד. אבל מי שנמצא בבית שלו, בסדר? ואבא שלו לא מתגלח והוא כן וכולי, אני לא יודע אם זה כאילו, למרות שעיקר הדין אני חושב שכאילו כן ראוי להתיר, אבל עד שזה לא יהפוך למשהו יותר רחב אני לא הייתי עושה את זה אישית. קיצור, זה ככה נראה לי, במיוחד שמדובר כאן על מנהג כאילו כללי על עם ישראל. קיצור, אז לכן, וראינו שמצד שני באמת השולחן ערוך פוסק שאסור להסתפר, אז זה לא כאילו פשוט ש... טוב, היום זה לא רלוונטי, זה לא... יש אמנם כאן סברות להקל, אבל יש באמת הרבה ביסוס ללא. אבל מה שכן באמת אני חושב שעוד יותר קל, זה באמת להתגלח לכבוד שבת. שכמו שאמרתי, הרב ליכטנשטיין, לא אמרתי, הרב ליכטנשטיין מקל בזה, ואפילו אומר שחייבים, הוא מתבסס, הוא לא זוכר אם הוא מביא את הרדבז הזה, לא את הרדבז, תבינו קודם את הדעה שאומרת, מי זה החידה? מה זה? מי שאומר שזה לכבוד שבת, זה מצוות עשה, קיצור, מישות פעולת צדיק. קיצור, יש עוד אחרים שאומרים את זה, ולכן לכבוד שבת, כאילו, זה לא סתם טוב, תחמיר, זה נגד כבוד שבת, ויש עוד לא מעט אנשים שככה אומרים, הרב מנהר ככה היה פוסק, הרב שמואל דוד, הרב של אפולה, בוגר הישיבה, גם כך פוסק, ועוד. ובאמת גם הרב מלמד, זה נטיית דעתו, שהוא חושב שהוא יתגלח, הוא אומר את השיקול של אל תראה מוזר, אם זה פוגע במנהג אבותך אל תעשה את זה, אבל באמת נראה שגילוח כבוד שבת זה משהו הרבה יותר קל. בסדר, עכשיו היתרים מוסכמים על כולם. הרמ"א כותב בתפ"ג לסעיף ב', מישהו בעל ברית או מעל בנו, מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה. בסדר? כלומר, אדם ש... או האבא, או המוהל, או הסנדק, יכולים להסתפר. וזה גם ברור, לא מה שאמרנו. אין כאן, כאילו, הם עושים את זה לכבוד עניין מסוים. זה פשוט. עוד דבר שהוא חשוב, אנשים שעובדים, בסדר? קונים מקומות, ואצלם בעבודה, אדם שבוא ככה, זה יכול לפגוע בפרנסתו. כל מקרה לגופו, ובגדול הפוסקים כותבים שאם זה פוגע בפרנסה, כף החיים כותב שזה מותר, אצלנו בתפסן גם נסיף יוטט, ואיגרות משה כך פוסק, חלק ד' סימן קוף ב', שאם הבוס אומר בוא תתגלח לא מכובד, מגיע זה מישהו מסין ואולי יבין, מותר להתגלח, בסדר? עוד דבר, אומר הפיינשטיין בחלק ב' סימן צבי, היי, אתה הולך לחתונה, בסדר? אתה נוהג לא לגלח כל מספירת עומר, הלכת לחתונה בלמד ה' בעומר, חתונה שמותרת, אמרנו שמותר ללכת, הוא אומר גם מותר להסתפר ולהתגלח אם אתה נראה לא מכובד. כלומר, אם תבוא ואתה נראה כולך, לא יודע מה, כמו איזה... זה קיצור, אז מותר. אם אין נכרח לפניו להסתפר שלא בוש כל כך, אז אין בה, אז אין הורש להסתפר, אבל אם לא התספורת אינו יכול ללך אל החתונה, כי הוא נראה פשוט לא מכובד, רשאי להסתפר וכולי. עוד דבר, תראו לנשים, להסתפר, אם לא יודע מה יוצא לנו השיער מהכיסוי ראש, צריך לספר, קיצור כל דברים כאלה שיש איזשהו מטרה נקודתית או מטרה של יופי, להוריד שערות, לא יודע מה, גבות, כל דברים, זה מתירים, כי אין כמה שהוא יותר שמח, זה משהו נקודתי. יפה, ריקודים. אז זה נקודה השנייה, תספורת. אז ראינו בגדול את ההתפתחות של המנהג הזה, שהתפתח לאט לאט, בעיקר אצל אשכנז, אבל גם אצל ספרדים, עם קצת היתרים מסוימים אצל הספרדים. ואנחנו עוברים לעניין של ריקודים ומוזיקה.
זה מה שהרמ"א אומר לעניין אם רב גומר יוצא ביום ראשון.
כן, אז הוא מציר ביום שישי.
זה כאילו שצריך יצא ביום שישי או ש...
אפשר. בסדר?
לא
עשו שאתם את היום ראשון. מה זה? יש כאן ספר, זה חשוב כל הדברים האלה.
כן, אני קשוב,
שאלתי זאת גם ביום ראשון. זה לא ש... עדיף להסתכל ביום שישי. טוב, בסדר. אז אני מתחיל כאן כמה דברים, אני אקבל אחוזים. טוב. ריקודים, מוזיקה. מה המקור הראשוני לאיסור מוזיקה וריקודים? מגן אברהם, בסדר? סתם תבינו מבחינת ההתפתחות. זה המקור הראשון שאנחנו מכירים. והמגן אברהם כותב בתף צדי ג' סיף קטן א', הוא מדבר על חתונה, נכון? ששכן על אירוסין. בסדר? שראינו שמותר להתארס, אבל אומר המגן אברהם לעשות ריקודין ומחולות של רשות נהגו לאסור. ונראה לומר שאף מי שעשה שידוחים, אסור לעשות ריקודין ומחולות. כלומר, זה מה שאתה אמר, כאילו לא רק אירוסין שלהם, גם השידוחים שלנו שזה... גם זה אסור. קיצור, הוא אוסר לעשות ריקודים ומחולות. מה זה ריקודים ומחולות?
ריקודים
של קרח. א', ריקודים, בסדר? כאילו זה לרקוד. זה מה שכתוב. אסור לרקוד. זאת ריקודים, סניחים, זה מה שאסור. עכשיו, איפה אסור לשמוע מוזיקה? לא כתוב כאן, במגן אברהם. במגן אברהם נפסק משנה ברורה, אבל באותו לשון. בסדר? אז רואים כאילו עד המשנה ברורה בגדול, לא מפורש לפחות, שיש איסור בשביל מוזיקה. עכשיו, זה מופיע בהמשך. אולי קצת לפניו במקביל אליו ארוך השולחן כותב שאסור לעשות סעודה אך לא בריקודים ובחולות, וכל שכן שאסור לזמר בכלי זמר. כלומר, כל שכן, שימו לב, כל קל וחומר שאסור לעשות כלי זמר. שמה זה כלי זמר? כי הוא לקחת כלי נגינה ותחיל לנגן. זה קרא ארוך השולחן. הוא מדבר על לא ריקודים, כאילו אסור לעשות ריקודים ומחולות, וכל שכן שאסור לזמר בכלי זמר. זה עוד שהיה משהו שאני גם אגיד, אבל בוא נאמר זה פירוש אפשרי, אבל הוא מרחיב ודאי כלי זמר, אבל אסור לזמר בכלי זמר. כלומר, מה שכתוב כאן באופן פשוט, שא' אסור לך לנגן בכלי זמר, אפילו לא כתוב שאפילו אסור לשמוע, אסור לזמר, אבל נניח שאסור גם להיות נוכח, נניח. מה שכתוב כאן, וזה מופיע בעוד הרבה האחרונים, המתחת יצחק, חלק א' סימן קוף יוד א', אגב, שימו לו זה מתאים לו, ככה פותח, טוב זה מנהג, אבל תדעו לכם, שהמנהג, גדול כוח המנהג, עד יש לומר, נוגע ביסור דאורייתא. למה זה כמו נדר? ונדר זה יסוד דאורייתא, מביא כל פלפולים. כלומר, חושבים, אנחנו כאילו, אומרים, לא, המנהג זה לא... יש כאן מנהג חשוב וכולי, אבל הוא כאילו מנסה לתת איזה ביסור, זאת אומרת, זה יסוד דאורייתא בגלל. ככה הוא טוען, וכאילו, זה מתאים גם לא באופן כללי, וגם לגישה אשכנזית שממש החמירו מאוד במנהגים האלה. עכשיו הוא אומר, שבאמת לגבי הנקודה הזאת, למרות שהמגן אברהם לא הזכיר כלי זמר, מכל מקום, כלי זמר וכל שכן, דהבי שמחה יתרה מירקודים ומחולות. בסדר? עכשיו, זה חשוב בנקודה הזאת. כאילו, כשאוסר את הכלי נגינה, זה יותר שמחה מלרקוד מירקודים ומחולות. אני אגיד זה עוד שנייה, בסדר? עכשיו, נראה שבאמת איסור ריקוד ושמיעת מוזיקה זה לא אותו ציר של איסור נישואין, זה הגיוני. כלומר, אם רוצים לאסור שמחה יתרה, אז הגיוני שאנחנו נאסור ריקודים שמחיים וכלי זמר שקוייך. אבל באמת אני חושב שאם עכשיו נעבור, נגיד טוב, קיבלנו את המגן אברהם משנה ברורה, בסדר גמור, אבל מה זה עושה? איזה סוג מוזיקה? זה יתיר לנו הרבה מאוד סוגי מוזיקה. א', יש כאן רשימה ארוכה, אז א', מוזיקה לצורך. אדם שמתפרנס מזה. בסדר, אני מורה למוזיקה ומלמד גוי, או מלמד אפילו תלמיד, שאנחנו נראה שעוד שאלה, אולי זה גם מותר. מותר, כי אני לא עושה את זה לכיף שלי, אני עושה את זה בשביל פרנסה. זה מפורש בפרים מגדים. עכשיו זה מופיע לגבי בין המצרים. בסדר? מיהודה עם התמוז, הוא מתיר את הדבר הזה, וזה מופע גם אצלנו, הגיעות משה, חלק ג' סימן פי זין, הוא מתיר גם למקרה שלנו, שאחד שרוצה ללמד מוזיקה מותר. למה? כי אתה עושה את זה בשביל הצורך. מסוים, פרנסה, וזה מותר. וגם מותר לתלמידים שלומדים, אדם שלומד, לא יודע מה, פסנתר, מותר גם בספירת עומר לעשות את זה, אופן עקרוני, כי אתה לומד, אתה לא עכשיו עושה מסיבת זה, אתה לומד, ולכן דבר זה מותר, ואז ממילא גם יהיה מותר למורה ללמד אותו. עכשיו יש כאלה שאומרים, תשמע, אם יש תלמיד שממש ככה נהנה מזה, בדרך כלל זה ילד קטן, כיתה ו' שאם יש לו שלח אותו לחוג פסנתר, אז הוא בסדר. אבל מישהו שמש כאילו הוא לומד ונהנה מזה, אז יש מקום אולי כאילו לחשוב כל מקרה לגוף. אז עניין אחד שמותר, מוזיקה לצורך. עוד דבר שצריך להקל בו, זה מוזיקה רגועה. וכל שכן מוזיקה שהיא עצובה. בסדר? כאילו, מוזיקה שהיא לא שמחה. כלומר, ראינו, מה שאסור, זה מוזיקה שמחה. הדבר הזה מופיע במרמשיק, שנייה יורדה שין סמכת, שניגון של עצב מותר מן אבל, והוא הביא בין היתר גם ראה מהפרים מגדים שראינו קודם, שהוא התיר מוזיקה לצורך פרנסה, אז הוא אומר, מוזיקה סתם מותר. אגב, אני מביא גם ראייה שהיא קשורה ולא קשורה, אנחנו יודעים שעקרונית יש איסור זמר כל השנה, אחרי החורבן, בסדר, יש כאן תירוצים למה היום פחות יותר מכינים מזה, אבל אני שנייה לוקח את הרמב״ם, את הלשון שלו שמה, הוא אומר, אחרי החורבן, אסור נגן בכלי שיר וכולי, וכל מיני זמר, אסור לשמוח בהן. בסדר? כי הנקודה שלנו זה דווקא מוזיקה שגורמת לשמחה. זה רמב״ם שמופיע בגלל, בכלל, על איסור זמר אחרי החורבן. עכשיו, לא תמיד אפשר להשוות, כן? כל דבר לדבר, אבל אני סתם בשביל כאילו, הנקודה הזאת, להראות שיש מוזיקה שמביאה לשמחה, ויש מוזיקה סתם. באמת, נגיד בערוץ 7, בסדר? בתחנות רדיו, דתיות וכאלה, אז באמת, הם לא יכולים להתקיים בלי זה, אבל בלי קשר לזה, בגדול הם שמים בספירת העומר, שמים מוזיקה, אבל מוזיקה לא שמחה. מוזיקה בינונית, רגועה, זה מותר. לא יודע אם זה מוסכם על כולם, אבל זה די מוסכם, שדבר זה מותר. כן. טוב. עוד דבר, מוזיקת רקע. בסדר? אם יש, נגיד, אדם שומע תוכנית רדיו, ופתאום יש שם איזה מוזיקה שמופיעה. בסדר? אין שום בעיה. בסדר? כלומר, אני לא אומר שעכשיו היה תוכנית רדיו, ואחרי זה אתה מקשיב לשבע דקות הבאות של איזה קטע מוזיקה משמחת. אבל אם אגב זה איזה כלי באמצע, שאתה לא מתכוון עכשיו לשמוח וכו', אז הדבר הזה צריך להיות מותר. כל שכן, ברור שאדם שומע בנסיעה, שם מוזיקה בשביל שהוא לא ירדם, אז ברור שזה מותר גם את הפיקוח נפש שבעניין, אבל גם לי קשה פיקוח נפש. המטרה כאן זה לא השמחה, אלא המטרה מסוימת, אז ברור שמותר. עכשיו, התירים אלה הם די מוסכמים. עכשיו נעבור לדברים שהעליתם קודם, שהם נתונים למחלוקת. יש מחלוקת, האם האיסור זה דווקא כאשר יש כלי זמר. נכון, ראינו שהמגן אברהם במשנה ברורה דיברו על ריקודים יכולות, ואז נרחיבו את זה כשיש כלי זמר. מה קורה אם יש לי איזה קליפ מוזיקלי ואין שם שום תזמורה? בסדר? מה שמכונה, משהו ווקלי. בסדר? אז איגרות משה ביורדיה חלק ב' סימן קופה מזיין, גם הרב עובדיה, בחווה דת, חלק ו' סימן למד ד' התירו שירים ווקליים, וההיגיון בזה אני חושב שזה פחות חגיגי. בסדר, אם יש לך תזמורת וכולי, אז זה יותר שמח בדרך כלל, ובלי תזמורת יש מקום להקל, אבל זה לא מוסכם. עתית אליעזר והשבט הלוי החמירו בזה ואסרו כל מוזיקה גם אם אין תזמורת, ואפשר להבין את זה. כלומר, ההבדל בין תזמורת לתזמורת זה חילוק מובן, אבל לא הכרחי לגמרי. עכשיו, יש חילוק נוסף שאפשר לעשות. כלומר, על פי ההיתר הזה, מי שמקבל את הרב פיינשטיין כאן, אז הוא יתיר שירים ווקליים. יש עוד היתר יותר רחב שאפשר להגיד, שזה פחות מקובל, אבל חשוב להגיד אותו. זה מה שאני חושב שתקבלת להגיד. שאפשר לבוא, אתה אמרת את זה, קיצור. אפשר להבין שכל האיסור זה דווקא לשמוע כשאתה נמצא בנוכחות של התזמורת. אולי זה הפשט של המגן אברהם, הפשט של כשיש ריקודים ויש שם כלי זמר, אז זה שמח מאוד. תראה, ללכת לקונצרט, להיות נוכח, זה שמחה ברמה מסוימת, ולשמוע בטייפ הזה מוזיקה, שמחה ברמה אחרת לגמרי. אז יש מקום לפעורה לחלק בין השתיים. עכשיו, חיפשתי, לא מצאתי איזה המון ביסוס, לא. אבל מצאתי כמה דברים. א', יש חלקת יעקב. באור חיים סימן סמך ד' שכותב בנוגע עוד פעם לאיסור הכללי של זמר חיי החורבן, אז הוא כותב, הוא מנסה למד זכות בגלל כאילו שאנחנו בפועל רוב אנשים לא מקבידים על זה בכלל, אז הוא מעלה כל מיני צדדים ליתר, ובין הצדדים שהוא מעלה הוא כותב שלא גזרו על זה בזמנם, חיי החורבן לא היה טייפים, לא היה רדיו, אז לא היה לך לגזרה. שאצלנו זה יותר קשה להגיד את זה, כי זה לא גזרה, זה מנהג, אבל אני חושב שיש סברה, כלומר יש סברה לחלק מן השניים, וכשנהגו בזמן המגן אברהם באיסור הזה, אני לא בטוח שהם נהגו גם על רדיו וטייפ, יש לניח שלא, אז זה כאילו כיוון מסוים. לא מדעתי מישהו שאומר את זה מפורשות, אופם הרב מלמד גם, הוא מזכיר את הסברה הזאת, אני חושב שהיא סברה שיש בזה אמת, אבל אני חושב שאפשר גם, וזו נקודה חשובה עוד שאני אגיע לך, שצריך לחלק, וכל אחד יודע שהיום אתה יכול לשים רדיו על פול ווליום, זה יכול להיות מאוד שמח, בסדר? אתה יכול לקחת, אז צריך לדעת, כלומר אני חושב שהכיוון שמסן לשדר כאן, אסור שהמוזיקה תביא לי שמחה גדולה, בסדר? ואולי אפילו לשמחה מסוימת, ואדם צריך לדעת בעצמו, בגדול, כלומר יש מקום להגיד שמה בחלון לזרוע לזה זה מותר, רוב האנשים היום, רוב הפוסקים אומרים שאין לחלק בין טייפ ורדיו ללכת לתזמורת, אבל אני חושב שיש הרבה כאילו מקומות לתמרן באמצע, וכל אחד צריך להכיר בעצמו מה המצב. כן.
השאלה היא, האם הדגש הזה שצריך להמעיט בשמחה, או שדווקא בכלי נגינה? או דווקא, כאילו דווקא מוזיקה?
אז עוד פעם, זה כאילו זה מהלך של כל השיעור שבגלל אני חושב שאם אתה הולך עוד פעם לנקודה של תמניר רבי עקיבא, אז נקודה זה דווקא להרבות בשמחה. זה האיסור. זה איסור חתונה, אולי איסור תספורת, אולי גם איסור של מוזיקה שגורמת שמחה מאוד מאוד גדולה. זה ציר אחד. אבל הנה מה שכל השיעור, אבל שלאט לאט נכנס גם לספירת העומר עניין נוסף של אבילות על גזירות השמד שהיו באירופה.
אפשר להחדיר עוד
גזירות? מה זה?
אפשר להחדיר עוד גזירות?
מה?
עוד, לא יודע,
בלוט
על השואה, לא?
אז אני אגיד את זה עוד שנייה, אני חושב שיש מקום לחשוב על זה, אבל רואים, זה מה שראינו שלך כל השיעור, שבפועל עשו את זה, פוסקה אשכנז כבר לפני מאות שנים, כבר עשו את זה, אז יכול להיות שגם כאן, החומרה שיש במוזיקה, למרות שיש הרבה מקום להכיר בכל מיני דברים, מי שמחמיר בזה יכול להיות שזה נובע מזה, זה לא מפורש בשום מקום, אבל בכל מקרה אני מסכן לגבי מוזיקה, שמקובל שעשו ריקודים ומחולות ועשו כלי זמר. ראינו בגדול הנקודה, זה מוזיקה שמחה, לכן אם יש צורך ודאי שמותר. ראינו שזה מוזיקה רגועה, מותר. מוזיקת רקע, מותר. וראינו עוד שני נקודות שבמחלוקת, שיש כאלה שמכילים משהו ווקלי, ויש מקום לחשוב גם על טייפים, וזה לא כזה מקובל. טוב, נקודה האחרונה, וזה אני אסכם, טוב, שתי נקודות קצרות. לגבי שחיינו. שחיינו זה נקודה מאוד יפה, אני חושב, שהיא מאוד מחדדת את הספרדים השכנזים כאן. בסדר? על מה נברך שחיינו? על דברים מאוד צליחים? על בגד חדש, פרחה, זה נחמד, זה משמח, אבל זה שמחה יתרה? בדרך כלל לא, כאילו יכול גם בית, בסדר? אבל בגדול שחיינו נתקן על דברים משמחים ברמה בסיסית, שזה נחמד, זה חלק מעניין להרגיל אותנו שנגיד תודה על דברים גם קטנים, ולא נעריך בזה כרגע, ובאמת רואים כאן, שהפוסקים הספרדים בכלל לא מבינים למה לעשור שחיינו. בסדר? כדוגמה, אני אביא את הרב עובדיה, ראיתי לכם את זה בדף נראה לי, הוא מדבר על כניסה לדירה חדשה, כאילו לכאורה זה מאוד שמח וכולי, אני אקצר בדברים שלו, ושימו לב באמת לניסוח שלו. לכאורה, כיוון שימי הספירה, עם ימי האבילות, יש לנו הרבה מקיימים שבתחילת חודש אב, ואז עשור דרך שחיינו וכולי, אבל ימי הספירה מצד עצמם אינם נחשבים לימי פורענות חס ושלום, עד רבה. כתב הרמב"ן בשיעור שעבר, קושת ימי הספירה כמיכול המועד וכו' וכו' וכו'. בכל מקום, לכן אומר, מותר לברך שחיינו בימי הספירה וכו'. הוא מסביר, רק שמחה של נישואין, שהיא שמחה יתרה, הוזהרנו להימנע ממנה בימי הספירה. כלומר, הוא בדיוק אומר, הוא עומד על זה, שמה שנאסר זה שמחה יתרה. שחיינו, זה לא שמחה יתרה, מותר. בסדר? וככה פוסקים הרבה פוסקים ספרדים. עכשיו, גם פוסקים אשכנזים רבים מקילים בזה, אבל מי שרוצה למצוא את האיסור, אז שילך לאשכנז וימצא, ודיד זה קודם, ספר מנהג טוב באיטליה, שראינו מנהג טוב שלא יסתפר, ולא לחנך קצות, ושום דבר חדש, ולהתענג במרחץ, לעשות ציפורניו, זה דברים כאילו, זה לא שמחה גדולה, אבל הוא בדיוק מדבר על זה, שאסור אפילו שמחה קטנה, אסור להתענג במרחץ, אסור לעשות ציפורניים. לכבוד החסידים התמימים והישרים שמסרו עצמם על קדושת השם. בסדר? אז באמת רואים שאני חושב שהמקור למי שעושה שחיינו זה באמת בגזירות השמד, זה מפורש כאן. זה מופיע בעוד כמה מקומות. עכשיו, המשנה ברורה כותב ככה, המשנה ברורה כותב סעיף קטן ב', אין רואי להרבות בשמחה, זה מוסכם, ובכל מקום אם נזדמנו איזה עניין שצריך לברך עליו שחיינו, יברך. ויש מקום לפרפם במשנה ברורה. הוא כותב, אם נזדמן לו שחיין, הוא יכול לברך. יש מחוזים האחרונים, אם הכוונה דווקא אם נזדמן לו כאילו בטעות או במקרה, אבל בכוונה אסור לך לקנות בגד חדש הלך שחיינו, אבל הבנה פשוטה יותר שמשנה ברורה באמת אומר שהאיסור דווקא להרבות בשמחה ושחיינו מותר לגמרי, אפשר קצת להתפלפל בעניין. עכשיו בפועל הפוסקים הספרדים כמעט כולם מקלים בשחיינו, הפוסקים השכנזים יש מחלקות, הגישה רווחת זה להקל בשחיינו, ויש כאלה שמחמירים, ומי שאומרים שגם המחמירים יגידו שטוב בשבת מותר וכו' וכו'. עכשיו אני מסכם וחוזר לשאלה הראשונה שאמרתי, וזה נשחרר אתכם כתה אחרי הזמן. פתחנו בזה שבוע שעבר שספירת עומר זה ממסליחים, אנחנו בציפייה לקראת מתן תורה, חול המועד, הרמב"ן וכו'. ראינו השיעור הזה שיש קצת כיוון אחר. אז א' צריך לדייק שעל פי הגישה הפשוטה יותר שמוקם בגמרא רבי עקיבא וכו', אז זה לא אחר לגמרי, אסור להרבות בשמחה ולא מעבר לזה, בסדר? מותר לשמוח, הוא לא צריך להבין אם, וזה הגישה בגדול הרווחת אצל ספרדים, אסור להסתפר, אסור להתחתן, אסור מוזיקה, להסתפר כנראה שגם לא, אבל עדיין זה לא אבילות ממש, וזהו, זה מה שאסור ותו לא. רואים שגם פוסקים אשכנזים, גם קצת ספרדים החמירו יותר כנראה בגלל גזירות השמד, ובאמת הכניסו כאן עניינים נוספים שנרגיש קצת יותר מצב של אבילות, אבל גם לא לגמרי, כן? גם הפוסקים האשכנזים רובם התירו שחיינו, ואני חושב שאני אסיים את הנקודה הזאת, יש משהו מיוחד בימים האלה, בפסח שבועות זה ימים של עם ישראל. זה המהלך מבניין עם ישראל ביתה מצרים, למתן תורה רוחני בשבועות. ובאמת הרבה אירועים היסטוריים קרו לעם ישראל בתקופה הזאת. בסדר? אמרנו גזירות תתנו, גזירות תח ותת, ובואו נחזור אלינו. בסדר? יום הזיכרון, יום העצמאות. וזה ימים כאילו שבעצם עם ישראל כאילו נידון, וזה הולך כאן ביחד. אז אני חושב שדברים מתחברים. שברגע שאתה מנסה, ועם ישראל מנסה להיבנות בספירת העומר, ולבנות את הקומה הרוחנית, ולכת כל המתן תורה, הוא צריך גם לבדוק את עצמו. ותמדי רבי עקיבא כנראה שלא עשו את זה מספיק טוב, והם עשו דברים פגומים בציר החברתי, ובאמת, כאילו, יש משהו שדווקא בגלל הציפייה למתן תורה, יש צורך בכן חשבון נפש יותר רציני. וזה עיקר הנקודה. השמחה היתרה שאסורה, זה שתזכור, זה ימים מיוחדים. זה ימים מיוחדים שאנחנו מחכים למתן תורה, ואם תמדי רבי עקיבא לא עשו את זה, ולאור מה שהם עשו, אנחנו צריכים ללמוד לעצמנו שלא לנהוג שמחה יתרה. עכשיו, יש מצב באמת לחשוב גם מה שאמרת קודם. כאילו, משך, בפחות בגלות, עם ישראל, ימים אלה היו ימים נוראים. כאילו, באמת היה כאילו, משך הרבה דורות, הרבה תקופות, ימים נוראים, וזה השפיע, ולאט לאט כאילו חמירו יותר, וזה לא סתם. כלומר, מצד אחד, בהתחלה שהכנתי את השיעור הזה, עד שמצאתי את הפסיקה השכנזית שהסתמכה, לא הבנתי, למה כזה מחמירים? סך הכל כתוב בראשונים, אסור להרבות בשמחה, איך הגיעו לו כל הדברים אסורים. אבל עם ישראל, כידוע, יש לו זיכרון, והרבה מאוד מההלכות ומנהגים עושים על זיכרון של דברים היסטוריים. באמת רואים שהתקופה הזאת הייתה תקופה קשה. ויש, אני כבר שמעתי אנשים שכן מעלים, שאולי נכנס את השואה, בימים האלה גם. כן, יש משהו כתוב על זה? אני שמעתי.
מה זה כתוב? זה לא היה חתיר. זה ניצול שואה כתב על זה שבעלון של עמודים עכשיו כתב על זה משהו בדף.
הבנתי. אז כאילו אני חושב, יש מקום לחשוב על זה. עכשיו יש גם מקום לחשוב הפוך. שכל הדבר הזה היה בחוץ לארץ, בגלות היום, כשחזרנו לארץ, אז אולי אפשר לחזור להבין בגמרא יותר. אבל בכל מקרה אני חושב שיש, צריך להבין, זה לא ימים, זה לא ימים בין המצרים. זה לא ימים שאנחנו אבלים על החורבן. זה ימים שמחים בגדול שאנחנו מציפים למתן תורה. אם זה סיוג מסוים של דריכות מסוימת לקראת מתן תורה, שדורשת חשבון נפש. עד כאן.